שלום צופים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית החדשה שלנו. אנחנו בתוכנית הזאת ננסה לעשות דבר מאוד ייחודי שעוד לא עשינו אף פעם בערוץ בצורה כל כך ברורה ורצינית. אנחנו רוצים להציף ממש את השיטה החינוכית שמציעה חוכמת הקבלה, לנסות איכשהו לגלות אותה, לנסות באמצעות אנשים שהגיעו לכאן, מומחים בתחומם ושיחות שהם ינהלו עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, להבין את קודם כל שורש של הבעיות שאיתם נתקל היום כל הורה וכל איש חינוך בחיים ובבית ספר ובבית. ומצד שני להבין, אנחנו יודעים שהשורש, אם אני מבין את השורש למחלה, זה כבר חצי התרופה. אחרי זה גם לקבל כלים וגישה נכונה בעיקר איך לעבוד עם האדם החדש שגודל לנו עכשיו לנגד עינינו. וזה יהיה תהליך מרתק, אני בטוח, אני מאוד מתרגש להיות חלק ממנו, מאוד מאוד רוצה שזה יצליח. והיום בתוכנית שלנו אנחנו מתחילים עם תוכנית ראשונה, ובתוכנית הזאת אנחנו הבאנו לכאן את הדווה בר יהודה, שהיא מתמחה בפסיכותרפיה ומנחה של קבוצות של אנשי חינוך, ואת הרב דוקטור מיכאל לייטמן. והיום אדווה תשוחח עם הרב על נושא שאני בטוח שאני יודע שזה נושא שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו. זה נושא שהוא הפחד והחרדה. כל אחד מפחד ממשהו, וכשאנחנו יותר מתבגרים אז הדבר הזה עם השנים אנחנו לומדים איך להסתיר את זה קצת מהחברה, אבל בגילאים יותר קטנים זה מאוד גלוי ויש עם זה הרבה מאוד ספקות, שאלות, בעיות, דברים שאולי לא ברורים. אז היום באנו לשאול, אדווה באה לשאול ואני אשתדל לעזור לה, את השאלות שכולנו כהורים שואלים לגבי המושג הזה שנקרא פחד, מאיפה הוא, מה מקורר, מה השורש שלו, וגם נמשיך לדבר על זה בתוכניות הבאות. אז זמנים להתחיל. אדווה בר יהודה, בבקשה.
בגדול אין אדם שלא מפחד משום דבר. יש הערכה שמשהו כמו 5-10 אנשים אפילו מפתחים איזשהו פחד פתולוגי, והמספרים הולכים וגדלים ככל, אם אנחנו מסתכלים לאורך השנים. פחד תופס סך הכל
שנים שני אדם, שנות האדם או שנים
שבשנים של ההתפתחות, מניחים שבכל רגע נתון
משך אלפי שנות התפתחות האדם.
נכון, הפחד סובר תאוצה.
ודאי.
יש אמנם כלים פסיכולוגיים שאיתם אנחנו עוזרים למטופלים שלנו להתמודד עם כל מיני הפרעות של פחד, יש כל מיני גישות. השאלה היא באמת איך אפשר להבין את השורש של הבעיה, כי הרגשה היא שאנחנו לא מספיק מבינים אותו. אז אני רוצה לשאול, אנחנו כל הזמן מפחדים ממשהו. למה?
זה שומר עלינו. זה מונע מאיתנו לעשות שטויות, להזיק לעצמנו. זה עוזר לנו לשמור על החיים שלנו, על הקיום שלנו. אנחנו גם כן אומרים כך לילדים, תיזהר, תסתכל, אל תלך לשם, תהיה ילד טוב, שלא יזיקו, או יהיה לתרע, תתרחק ממנו. זה שוטר, זה מה. אנחנו כל הזמן מלמדים את את הילדים שלנו לפחד. גם כן אנחנו רואים את זה בסביבת החי, כן? נגיד איזשהו לוויה לוקחת את הגורים שלה לטיול, ללמד אותם חוכמת חיים שם באיזה מדבר או איפה שהם חיים, אז היא מלמדת אותם כל הדברים האלו הבלתי נעימים קודם כל, המסוכנים לחיים קודם כל, ואחר כך כבר איך מעבר לזה להשיג את המזון. כן, בינתיים שהם קטנים, שהיא משיגה להם את המזון, היא מלמדת אותם רק איך לפחד. לפחד מדברים הנכונים, ולא לפחד מדברים מזוהים. ולכן אני חושב שפחד זה נמצא ביסודו של האדם, יש לו שורש העליון מאוד גבוה. מצווה הראשונה שלנו גם כן, שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו, זה בפחד, זה עירה, זה פחד. שזוהר מפרש שהפחד זה העירה, היא מתחלקת לכמה עירות. עירה שאני אקבל איזשהו עזק בעולם הזה, שלי או לקרובים שלי יהיו איזה בעיות, איזה נזקים בריאותיים, כלכליים, לא חשוב, אבל בעצם מקורות הפחד הרגילים האלו. אחר כך יש לאדם שבעולם הזה פחד מעולם הבא, מה יהיה אחר כך? בכל זאת, זה שבטוח אני עובר מכאן אולי למשהו אחר, ואם אולי, אז מה יהיה שם? זאת אומרת, אני כבר מפחד על מה שיהיה שם, אם ישנו. אין? זאת אומרת, אנשים כאן מפתחים עוד סוג של הפחד, ואחר כך יש פחד שנקרא פחד אלוקי, שזה לא מהאלוקים שיכול להזיק לי, שזה פחד בעולם הזה גם כן נמצא, ופחד מהגיהנום, נגיד, או העונש בעולם הבא, שזה שייך למי שמאמין, מדתי, שבעולם הזה. לא חשוב באיזה אמונות, דרך אגב. זה ברור שזה משותף לכולם. אלה פחד לאלו אנשים שרוצים להגיע, כמו אלו שלומדים חומת הקבלה, שהם רוצים להגיע לבורא, לגילוי הבורא, לעשות נחת רוח לבורא, להגיע לדבקות עליו. אז זה פחד אחר, שהאם אני אגיע לזה, האם אני אוכל להצליח בזה. זאת אומרת, זה כבר פחד לא מזה שיחסר לי, אלא פחד האם אני אוכל להיות טוב לו. זה כבר פחד אחר, מחוץ לי. אבל מה שאנחנו כן רואים כאן, וכל עירה וכל פחד ממה שאמרתי ומה שלא אמרתי, הוא מתחלק לעוד הרבה מאוד. יש לנו, אני פעם התעניינתי כמו בהומאופתיה, בכל מיני כאלה, יש שם נדמה לי כ-700 סוגי פוביות, ופחדים, פוביות למיניהם, חרדות. יכול להיות שזה עוד יותר אפשר לספור. זאת אומרת, ונובע כל הדברים האלה מתוך הטבע שלנו, שמפני שאנחנו בנויים מרצון ליהנות, שנקרא בקבלה רצון לקבל, הרצון ליהנות שלנו כל הזמן מפחד, האם הוא ייהנה, האם יהיה לי הכל מה שאני רוצה, לפחות חלק איכשהו, האם אני לא אסבול. זאת אומרת, מפני שהחומר שלנו זה חומר רגיש, שאנחנו מרגישים את עצמנו, מרגישים את המציאות, אז תמיד יש לי פחד האם אני ארגיש רע. זאת אומרת, זה ההרגשה היסודית, ולכן היא מקיימת על פניה מתקיימים כל יתר הפעולות שלנו, התוכניות. אנשים באמת נמצאים במצוקה גדולה.
אז באמת, על מבוגרים זה ברור. הסברת קודם כל, אני אסכם בשביל הצופים, שיש כל מיני סוגים של פחד. מפחד שבן אדם מפחד שהרצון שלו ייפגע, כן. זה הפחד הכי בסיסי והכי נמוך, דרך פחדים יותר ויותר גבוהים. עכשיו אני שואל, למה, מאיפה ילד מפחד? ילד קטן נולד לעולם הזה, הוא עוד לא יודע מה יהיה, הוא לא יודע מה יהיה בעתיד, הוא לא יכול לראות קדימה.
הילד הזה לפני 5 דקות, אם אנחנו נדבר במושג הזמן, או לפני 10 דקות, הוא היה זקן שמת. מה זה ילד? זה גלגולי נשמות, ואנחנו זוכפים מגלגול לגלגול, כל אותם הפוביות, כל אותם הבעיות. אנחנו לא מתקנים את הנשמה, היא חוזרת מקולקלת ועוד יותר מקודם, ונמצאים בזמן מקולקל יותר, בתפיסת העולם, בתפיסת החיים עוד יותר גרועה מקודם. כי זה דור חדש, זאת אומרת, הנשמה מקבלת לבוש אחר, לבוש חדש, שמאוד שונה מקודם, לרעה. ולכן, כי לבוש הזה הוא בעצם לנשמה, צריך להיות גם כן המקולקל יותר. הוא יותר עדין, הוא יותר מסוגל לדברים רוחניים, אבל מצד שני הוא יותר חלש, הוא יותר ניזוק, הוא בפחות כוח סבל להתמודד. ולכן אנחנו רואים, אתה רואה, הדור הצעיר הוא בורח מהחיים, הוא מפתח לעצמו כל מיני עטיפות מלאכותיות. הוא לא רוצה להיות קשור לאוכל, לכסף, לתעשייה, הוא בורח לכל מיני כאלה דברים מלאכותיים יותר. לא מן הסתם אנחנו מפתחים לעצמנו אינטרנט. לא מן הסתם הדור הצעיר הוא פיתח לעצמו הסביבה המלאכותית הזאת. שהוא יכול שם לחיות. הוא לא יכול לחיות...
לברוח מהפחד הזה.
לא רק מהפחד, בכלל. מידוע וממקורות הלא ידועים, לא מזוהים. שם הוא מרגיש את עצמו שזה... שם הוא חי. הוא לא מזמין לעצמו את האינטרנט ומתקשר, אלא הוא נכנס בו. וזאת תוצאה מהפחדים. וחרדות שאחרת ממש היו שולטים עליהם.
שמענו עכשיו מהרב על הסיבה הרוחנית לפחד. מה דעתך דבר? מה הסיבות שמציגה הפסיכולוגיה לפחד? למה מפחדים?
הפסיכולוגיה נותנת, יש כל מיני גישות. אחת הגישות, הגישה ההתנהגותית, מדברת על זה שאדם נולד טבולה רסה, הוא נולד לוח חלק, וכל מה שאנחנו רושמים על הלוח, זה כל מה כל הלמידה שהוא עושה במהלך החיים, זה מישהו יהיה בסופו של דבר. יש גישות אחרות שמדברות באמת על משהו יותר מולד. אותי מאוד מעניין לדעת מה חוכמת הקבלה אומרת, זה יותר מולד או...
כי רואים שילד הוא מתפתח סך הכל, זה לא שילד נולד עם כל הפחדים האלה, הוא רוכש אותם במהלך החיים. אז השאלה היא, האם הדבר הזה יש פה איזושהי חוקיות, האם יש, אני מניח, אם אני מבין נכון?
זה, הייתי אומר, קומפילציה משני דברים, חיבור משניים. כי זה שאדם נולד, אז כמו בטיפת זרע יש שם כל המידע על אדם העתידי, שמתפתח, ואז ודאי שיש דברים יסודיים שלא נוכל לשנות אותם, שככה הם התפתחו, אבל מאוד תלוי בחברה, בסביבה, עד כמה ואיזה דברים התפתחו יותר ופחות, ובאיזה קשר ביניהם אנחנו נדגיש קשר ובאיזה לא. זאת אומרת, יש מבנה פנימי מוצק, ומבנה הזה הוא כבר ברור שאדם... יוצא כחותם מנחתם. אבל איך בכל זאת התפתח כל תכונה בו וכל קשר בין התכונות, זה תלוי בחברה, בסביבה, ולכן כאן אם אנחנו נוכל לארגן לו סביבה נכונה, אני לא חושב שאנחנו נראה מישהו עם הבעיות מסוג פוביות שונות האלו שהיום ישנם. אני חושב שחינוך הנכון יכול להפיך אותם כולם.
מה זה אותו חינוך נכון שאתה חושב בכללות?
סביבה נכון? שנותנת לו הרגשת הביטחון, הרגשת הערבות. לא צריך יותר. האדם הוא כל כך ייצור חברתי, זאת אומרת תלוי בחברה, שאין שום בעיה ש... שחברה תשלים לו כל חוסר במה שהוא מרגיש ומפתח פוביות. כל דבר. אפילו מקומות צעים, narrow place, כל מיני כאלו, כן, או מקומות גבוהים, או לא חשוב מה. זאת אומרת, דברים שכאילו אין בזה שום מרכיב האנושי, זה בכל זאת, החברה יכולה בסך הכל, בדוגמאות שלה, לתת לו כאלה דוגמאות שהוא יקבל מהחברה את הגישה שלה, יחס שלה לכל הדברים האלו, ולא ירגיש את עצמו כמפחד.
מגיעים אליי הרבה הורים שנמצאים במצוקה מאוד מאוד גדולה בגלל שהילד שלהם מאוד מפחד והם לא יודעים איך לעזור לו. הייתי למשל בקופת חולים לפני כמה עם הבן שלי, והיה אבא שממש צעק על הבן שלו להפסיק לפחד. ילד בן 3 בערך, ואני הסתכלתי מנקודת מבט מקצועית וחשבתי שכנראה שאבא זה פשוט לא מבין את השורש, הוא לא מבין את מהות המצוקה.
זה בראש המאה, הוא לא מבין.
מה אפשר, מה אני יכולה להגיד לו כדי שקצת תחלחל אצלו הבנה באמת מה המהות של המצוקה הזאת, מה המקור שלה?
אתם, הפסיכולוגים,
למשל.
חייבים לעשות שיעורים בטלוויזיה כמונו. שיעורים בטלוויזיה כמונו, יש ארגון פסיכולוגים?
אני במקרה עובדת סוציאלית, יש...
סוציאלית, לא חשוב, כן, כן ארגון.
יש גם
ארגון. יש ארגון. אז נגיד ערוץ הטלוויזיה, סך הכל עולה מיליון שקל בשנה, לא משהו, חוץ מזה אתם יכולים לקבל הנחה מהמדינה, תפתחו את הערוץ, כמונו, ותפתחו את השידורים שלכם, ותלמדו את ההורים, תעשו את זה מספיק יפה וטוב ונעים ומושך, ותלמדו אותם איך ללמד את הילדים, שלא יהיו, זה ככה אתם תעשו. בגלל ש... לא כל כך זה אכפת לאנשים, חוץ ממילים יפות, אני לא שומע. למה ארגונים האלה לא מסוגלים לעשות כלום? אני תמיד שואל את עצמי. למה אנחנו צריכים לראות בטלוויזיה כל מיני זוועות האלו, מה שאומרים? נו, יש ערוץ הכנסת? זה יותר חשוב לנו מערוץ איך להיות הורים טובים? אני לא חושב. אבל אין דבר כזה. וגם כן, אותם מורים, אותם הפסיכולוגים, אותם עורכי דין, כל איגוד, כל חברה יכולה לעשות דבר כזה. ואז אנחנו באמת לא נלך לכל מיני דברים אחרים. אם יש לאותו אבא שכואב לו, ובן שלו נמצא במצוקה, והוא יודע שיש ערוץ כזה ששם הוא יכול לקבל הסבר, ודאי שהוא יפתח אותו. אין ספק. ובערוץ הזה שיהיו הסברים, מה לעשות עם ילדים עם הפוביות, ומה לעשות עם כל מיני הרגילים אחרים, ונגד החברה, ונגד זה. למה אין? אתם לא עושים.
עכשיו בוא נגיד, אני עדיין לא יכול לעשות את זה, כי אני לא, נו, לא במקצוע הזה, אני עכשיו שואל
כ... לא, אני, כי יש ארגון כבר, אתה מבין? אם הם היו אנשים ככה בודדים, יש כבר ארגון, למה ארגון לא דואג?
זה נכון, אני מסכים, תדאגו. עכשיו אני שואל באופן יותר פרקטי, כלפי עכשיו אנשים שנגיד צופים בנו, אפילו תלמידים או מתעניינים שעכשיו פתחו את הטלוויזיה וצופים בתוכנית. איזה גישה נכונה צריך הורה לפתח לילד? זאת אומרת, בכללות, לא עכשיו איזה טיפ, תדביק פלסטר את הזה, אלא מה הגישה הנכונה שצריך להיות בהסבר לילד?
ההורה לא מסוגל. אנחנו רואים, ההורה לא מסוגל רגיל לעשות, ההורה מסכן. אלא אנחנו צריכים לארגן לילדים כאלו סביבה טובה, שהוא יבוא נגיד, אני הייתי מכניס את הילד הזה בן שלוש, הוא עוד מוקדם, אבל הייתי מכניס אותו לאיזושהי קבוצה, קבוצת כדור רגל, קבוצת ספורט, משהו כזה, איפה שגם כן בכוח הוא, וגם כן בתמיכה עם החברים שלו האחרים, הוא יקלוט מהם את הביטחון.
אוקיי, אז משחקים קבוצתיים זה דוגמה...
משחקים קבוצתיים טובים, לא שהם מתחילים שם להתאגרף בזה עם זה.
כן, שמעתי אותך אומר פעם אחת בנושא הזה, שבאמת האגו לא צריך לקבל פרס בשום שלב במהלך התחרות. אלא שצריך כן. להיות איזושהי...
כללי.
כללי כל הזמן.
כן. על ידי זה הוא קונה מהם הרגשת הביטחון, הרגשת התמיכה, וזה מאוד חשוב.
יש ילדים שיש להם יותר נטייה לפתח פחד מאנשים, מילדים אחרים. מה הסיבה לזה?
טוב, ישנה ודאי שסיבה הפנימית, הגנטית, שהם יותר עדינים, זה פחדים גם כן, הם, כמו שאמרנו, שזה ממש נמצא ביסוד הבריאה, ברצון לקבל שלנו, ברצון ליהנות שלנו, שזה כל החומר שלנו, אז בא מתוך עדינות החומר. עד כמה שחומר יותר עדין, הילד בטח שיותר מפחד. אנשים שהם אחר כך הופכים להיות למדענים גדולים, לסופרים, למוזיקאים, לציירים, בטח שיש, שבילדות תמיד יש להם איזה מין סטיות כאלה קטנות מה, זה ברור, פסיכולוגיה זה דבר ידוע. ואנחנו צריכים להבין שזה מלווה אותנו כל הזמן. כי אם חומר שלנו הוא חומר רגיש, להרגיש את המציאות, אז זה תמיד בא יחד עם הפחד, מה ירגיש? אולי כן, אולי לא, שלא יהיה רע. ושוב, לכבד את הפחד, לכבד אותו, בלעדיו היינו הורסים את עצמנו מיד. זאת אומרת, אנחנו צריכים רק לדעת איך לעבוד עמו. אין פחדים רעים, אין פחדים שאנחנו צריכים לסלק אותם. אין גם כן פחדים שאנחנו צריכים להרדים אותם, אלא מאין ברירה אנחנו כך עושים, אלא אנחנו צריכים להפוך אותם דווקא. אם יש איזשהו פחד, אם איזשהו יש בעיה, אם איזשהו פוביה, אני צריך להתעלות מעליה. חכמת הקבלה אומרת כך ששום דבר מזה לא יכול להיעלם. אני צריך לעלות למעלה מפחדים האלו, ביראת השם, מה שנקרא, שאני דווקא רואה כל הפחדים, כל הבעיות, כל החסרונות, כל הריקנות וחוסר אונים, הכל מה שמתפתח בי, שאני רואה את זה שעל פני זה אני גודל. מעבר לזה, שהחשיבות הבורא, שהחשיבות הרוחניות, זה יותר מושך אותי ויותר אז נעשה בשבילי יותר נחוץ. ואז אני רואה בכל הפחדים האלו עצר כנגדו.
אפשר להגיד את זה לילד? אפשר להסביר לו את זה בצורה כזאת?
לא, לא, אבל אנחנו צריכים, אבל מה אני אומר? שאסור לנו ללכת עם ה... לדכא את הפחדים, בצורה ישירה. לא. אנחנו צריכים רק להשלים אותם, כמו שחומת הקבלה ממליצה, על ידי החברה.
מה קורה כשיש ילדים, זה באמת יקרה קיצוניים, שלא מפחדים משום דבר? אנחנו רואים את זה
ככה. נורא, זה באמת נורא, זה ברור, זה יותר בעיה מפחד.
נכון.
יש אנשים, ילדים, אני ראיתי, זורק תיק לתוך הכביש ולא חשוב, הוא רץ אחריו.
כן.
ויהיה מה שיהיה, זאת אומרת, הוא יודע שיכול להידרץ, ובזה הוא כאילו רוצה לנסות את הגורל. יש פה בעיה אחרת ויותר עמוקה, שהיא נובעת גם כן מנקודה מאוד גבוהה, שההפוכה מפחד, הביטחון שלנו בבורא. הילד לא יודע מה קורה כאן, אבל בתת הכרה מה הוא אומר? אני רוצה להרגיש כאן שאתה מנהל אותי, בוא נראה אותך, ואז אני זורק את עצמי. יש כזה דבר בפנים בתוכנו, מחוסר אחיזה בכוח העליון מצד אחד, מזה שאני מאוד רוצה, כאילו אני משתוקק להרגיש אותו ולא מסוגל, ואני מזה מאוד מאוכזב, ואז אני עושה ככה מה שבא לי ואתה תפוס אותי.
זה קורה לילד?
זה קורה בגילאים 15, בגילאים כאלה הרבה. כן? אני יודע שחייבת להיות תופעה כזאת, אני לא מכיר סטטיסטיקות והכל, אבל זה חייב להיות.
יש כזה דבר בפסיכולוגיה באמת?
יש דבר בפסיכולוגיה, בדרך כלל מדברים על ילדים שגם אחר כך מתקשים לקבל על עצמם מוסר חברתי. זה איזושהי הפרעה שמחברים את זה ביחד.
גם כן. זאת אומרת, זה הכל חוכמת הקבלה, לא שמדברת על זה, היא לא מתעסקת בפסיכולוגיה מטריאליסטית, אמנם שמכבדת אותה, אבל הסולם כותב על זה. אבל נקווה שפעם אנחנו נגיע לעבודה משותפת, ובאמת נטפל באוכלוסייה, כך שנעשו מהם, מכל הילדים האלו, אנשים שלמים.
איך אתה רואה את ההשקה הזאת, אם עכשיו פשוט אמרת, שהפסיכולוגיה מביאה מה, איזה כלים ומה משלימה להקבלה? מה יכולה, נגיד במקרים כאלה, להשלים הקבלה?
הקבלה לא יודעת לגשת לאדם הפרטי, אין לה סטטיסטיקות, היא לא מתעסקת בזה, היא מתעסקת ישר למעלה.
בשורש.
כן, אבל לחבר מה שפסיכולוגיה עושה עם האנשים הרגילים, עם מה שקבלה יכולה לספק לפסיכולוגיה את הבסיס, הרחב, האמיתי, הכוחות, מאיפה לקחת, מאיפה לוציא עובדות, למה זה צריך להיות כך ולא אחרת. זאת אומרת, לשים לזה איזשהו מין אמת מוצקת כזאת, כן? זה ייתן לפסיכולוגיה כוח גדול, לגשת ולא לטעות. וגם כן להעלות אותה ברמת הטיפול אחרת. כי אם אנחנו כבר יודעים שאנחנו לא הורסים את הפוביות, כן, אבל מה עושים יחד עם זה ועל ידי מה עושים? זאת אומרת, לתת כאן הגדרות מדויקות ביחס ובאופן הטיפול, אבל טיפול עצמו זה כבר עבודה פסיכולוגית.
עכשיו דיברת על איזה עניין של, פשוט עלתה לי שאלה, שדיברת עכשיו על מושג של ילד שמרגיש פחד ולמה הוא קופץ לפחד, ומצד שני אני מכיר מהחיים, גם מהעבר הרחוק, איך שילד מרגיש בידיים של אמא, שדווקא שם מורגש ביטחון מאוד מאוד גדול. כן. שכאילו כל הפחדים הוא מפחד, ואז פתאום הפחד הזה נעלם. ברגע שאמא מתקרבת, אני גם רואה את זה. אז פתאום, אופ, זה כבר, זהו, לא מפחד יותר, כאילו נרגע. לא, מה יש בזה שזה...
גם זה נובע משורש העליון, מהעליון, מהאמא אלא, מהזה שאתה מתקשר לעליון. וגם כאן אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להראות לאדם ולתת לו הרגשה איזושהי שהוא יכול להתחבר לשורש העליון שלו, לאותה האמא, ואז באמת הוא ירגיש עד כמה שלא חסר לו כלום. זה כבר חצי השני של הקבלה, שהיא מפתחת באדם יכולת לייחס בעליון. וכאן זה כבר, במקום פוביות הוא מרגיש ההפך. הוא קונה ביטחון מלמעלה.
בתחילה דיברנו, לפני התוכנית, על התפתחות. אני ואת, נכון? סיפרת לי איזה משהו שהרב אמר ומאוד עניין אותך לגבי התפתחות.
אני שמעתי אותך אומר בתוכניות שפחד מפתח את האדם. אני מודה שאותי זה מאוד הפתיע. נברתי ולא ראיתי בספרות.
את רואה, יש מה ללמוד בקבלה.
תוכל להרחיב על זה בשתי מילים, אני מניחה שלנו שענו עוד הרבה זמן.
שתי מילים, אני לא יודע, אבל העניין הוא לא פחד עצמו, איך שאנחנו מתייחסים. קינה, שנאה, תאווה, כבוד, נעוף, לא חשוב מה, איזה שיש בנו כל מיני תכונות, נטיות, היפות ולא יפות עד נוראות. אנחנו בסך הכל יכולים לנהל אותם נכון וטוב, כי שום דבר לא נברא אצלנו סתם וכדי להזיק לנו, אלא כדי שאנחנו ננהל את זה נכון. ולכן הדבר כל כך בסיסי כמו פחד, אם אנחנו נוכל לנהל אותו, כמו שאמרתי, שום דבר לא לסתור, אלא להתחיל אותו, להדביק לאדם בצורה נכונה, ואז אנחנו פתאום רואים שבצורה כמו שהוא, בלי לקטין, בלי כלום, אנחנו רק מעלים את האדם מעל הפחד שלו, והוא נעשה גבוה בגובה הפחד. אם הוא מתעלם מעל זה, ומתחיל לראות מתוך הפחד שלו, בעיניים כבר בריאות, בעיניים בביטחון, למה קודם אני הייתי מפחד? למה? מאיפה זה? מה זה נתן לי? מה זה נותן לי עכשיו שאני מתעלם מעל זה? האם אני משקר לעצמי או לא? תהי כמה שהוא פותח לעצמו, איזה תחום לפניו, איזה עומק בבריאה, מה שהוא רואה בעצמו ולפניו. לכן חוכמת הקבלה אומרת שאין לנו שום דבר רע, אלא אנחנו לא יודעים להשתמש בזה. ולכן יש כאן בהחלט, עם כל הפוביות, עם כל הבעיות הגדולות שמתגלות בדורנו, רק להתחיל לעבוד נכון.
כשאתה אומר להתעלות, איך אני צריך להבין את זה? כשאני צופה בך עכשיו ואין לי רקע מקדים, אני לא מבין מה זה נקרא להתעלות, איך נכון, איך להגיד לאדם מה זה להתעלות?
לקחת הקדמת ספר הזוהר, שכתוב שם מה זה נקרא עירה, לכמה חלקים מתחלקת, ואיך אנחנו צריכים לעבוד עם זה, איך אנחנו צריכים להתגבר על זה, כאן כתוב. איך אנחנו צריכים להתגבר על זה, מה אנחנו מרוויחים מתוך זה, איך אדם גודל מתוך זה שהוא יודע להשתמש נכון בפחדים, לא מוחק, יודע נכון לממש אותם. הוא שולט עליהם ולא הם עליו, ואז הוא מבין שזה ממש עזר כנגדו.
זאת אומרת, כשמגיע לי איזושהי תחושה של פחד, מיד לנסות איך לשייך את זה למשהו חשוב יותר שיש
אתה
לי?
אתה מתחיל לעלות עליו ואתה מתחיל על ידו להתקדם. אתה לא מרגיש אותו כבר פחד.
כן.
הוא עוזר לך להיות מעל החומר שלך.
שאני מבין שהוא בא כדי לקדם אותי, לא כדי שאני אמצא בו, אלא כדי שלעלות לפחד אולי יותר גבוה.
כן.
ואת זה אפשר גם להתחיל להסביר איכשהו קצת לילדים, או שזה גם גבוה?
אין שום בעיה.
אין שום בעיה.
אין שום בעיה. הילד, בדברים האלה, הילד וגדול זה אותו דבר. אותו אבא שמרביץ ילד בן 3, לא מבין יותר מילד, באותה הבעיה ו... זו הצלחה שלנו.
אז ככה, אני מאוד נהניתי מהתוכנית הזאת, אמנם שהייתה לי מאוד מאוד קצרה, אני חייב לציין, ואנחנו נעשה כזה דבר, שבסוף כל תוכנית אני אסכם מה אני הבנתי, ואתה תתקן אותי אם אני טועה, או תוסיף אם יש לך מה להוסיף. אז אנחנו הבנו ככה, דיברנו על פחד, והבנו שקודם כל פחד זה דבר שיש לכולנו, וזה לא רע. זה בסדר גמור, זה אפילו טוב מאוד. ובדרגות...
תלוי משימוש.
נכון, זהו, זה אני רציתי להכניס. שאנחנו מפחדים בדרגה היותר נמוכה והיותר גשמית שלנו, אנחנו מפחדים, כשאנחנו לא יודעים איך להשתמש בו, שזה יפגע בנו. שהרצון לקבל, האגו של האדם מפחד שהוא יכול להיפגע באיזה דרך. מפה נובע הפחד הראשוני. אחרי זה, אם אדם מתפתח פנימית, אז הוא גם עולה לדרגות יותר גבוהות, שהוא מתחיל גם לעבוד באינטראקציה עם אולי כוח יותר גבוה, שהוא מפחד שהוא לא יכול לעבוד נכון איתו. זה כבר דרגה יותר גבוהה של פחד, שהוא לא יכול להשפיע לו, זה נקרא בכתבים של מקובלים. לדעתי הצופים בנקודה הזאת הזדהו איתך רגשית, פחות מבחינה שכלית. אחרי זה דיברנו על זה שלא סותרים פחד, זאת אומרת שכשיש פחד לא צריך לדכא אותו, לא צריך לבטל אותו, אלא צריך ללמוד לעבוד איתו. ושבצורה פרקטית אמרנו אולי לילדים שמפחדים לעבוד איתם בקבוצה, לתת להם להיכנס לאיזה חוג, שבחוג הזה הם יכולים לשחק עוד עם חברים ולקבל הרגשה של ביטחון, של סביבה, של דאגה, ובכלל לפתח אווירה גם בבית, אני כבר מוסיף, תגיד לי אם זה נכון, של חום ושל אהבה וש...
כן.
זה דבר חשוב. ודיברנו על זה שכשדיברנו על להתעלות מעל פחד, אמרנו שחשוב שנדבר יחד עם הילד, עד כמה פחד זה דבר שמפתח אותנו, ושלא נמצא ממש, לא עכשיו להתעסק ספציפית ממה אני מפחד בדיוק, עם המחשפה הזאת או מהדבר הזה, אלא שההרגשה הזאת, יש לה איזה תפקיד מפתח בהתפתחות שלי, שהיא תעלה אותי למקום יותר טוב,
כן,
כילד. תודה רבה, אדווה בר יהודה. אנחנו ניפגש בתוכניות הבאות גם כן. תודה רב דוקטור מיכאל לייטמן, ואנחנו נפרדים מכם הצופים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תהיה לנו עוד תוכנית על פחד, שבה נדון ספציפית בפחדים נפרדים, אני בטוח שאתם מתעניינים בזה, בטוח שתהיו איתנו, תודה רבה לכם, כל טוב.